כל הזכויות שמורות לאור הסולם, מרכז מורשת בעל הסולם. תורת הקבלה ומהותה. מהי חוכמת הקבלה? הנה בכללה, היא עניין של התגלות אלוקית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, וממה שעתיד להתגלות. ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להיגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות. תכלית הבריאה. מתוך שאין לך פועל בלי תכלית של מה, אם כן ודאי שהיה לו להשם יתברך, תכלית בבריאה שלפנינו. ומתוך שחשוב ביותר בכל המציאות רב גוונין הזה, הוא ההרגש המוקנה למין בעלי החיים, שכל פרט שבו מרגיש את מציאותו עצמו, ומתוך שחשוב שבהרגשות הוא הרגש השכלי המוקנה רק לאדם, שעל ידו הוא מרגיש גם כל מה שבזולתו, ממכאוביו ונחמותיו, אם כן ודאי שאם נמצא לבורא תכלית בבריאה הזאת, הנה איננה שמה רק על האדם. ועליו נאמר, כל פעל השם למענהו. ומהו הצורך שבו, שבשביל זה ערך כל הכבודה הזאת? אלא הוא רק לעלותו למדרגה יותר נכבדת וחשובה, שירגיש את אלוקיו, כמו ההרגשה האנושית שכבר מוקנה לו. וכמו שיודע ומרגיש את רצונותיו של חברו, כן ישכיל בדרכי השם יתברך וכולי, כמו שכתוב אצל משה רבינו עליו השלום, פנים אל פנים אדבר בו, כאשר ידבר איש אל רעהו. וכל אדם יכול להיות כמשה רבינו עליו השלום כנודע, ובלי ספק כלל וכלל, לכל מי שמסתכל על ההתפתחות שבבריאה שלפנינו, יבין ויתברר לו העונג הגדול של הפועל, אשר פעולתו הולכת ומתפתחת, עד שנקנה לו ההרגשה הנפלאה הזו, שיוכל לדבר ולהתעסק עם אלוקיו, כאשר ידבר איש אל רעהו. מאילה לטאטה. נודע שסוף מעשה במחשבה תחילה, כי האדם בטרם שמתחיל לחשוב איך בונים בית, הרי הוא מעלה במחשבתו עניין הדירה שבבית, שהיא התכלית, ואחר כך מעיין בתוכנית הבניין שתהיה מוצלחת אל התכלית הזו. כן, העניין שלנו, שאחר שנתברר לנו באור התכלית, הנה יחד עם זה מבואר לנו, אשר כל סדרי הבריאה, בכל פינותיו, מבואב ומוצאיו, ארוכה ומסודרת בכל מראש, רק על פי התכלית הזה, שהתפתח מתוכו מין אנושי, שיעלה במעלותיו עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיות כמו הרגשת רעהו. והנה, המעלות האלו הם כמו שלבים של סולם, ארוך ומסודר דרגה בתר דרגה, עד שנשלם ומשיג את תכליתו. ותדע שעניין הכמות והאיכות של אלו המדרגות מסודרים בשתי מציאויות שהם א', מציאות החומרים הגשמיים, ב', מציאות השכלים הרוחניים אשר בשפת הקבלה מכונים מאילה לטאטה ומטאטה לאילה. דהיינו, מציאה החומריים הגשמיים הוא סדר של התגלות אורו יתברך מאילה לטאטה, ממקור הראשון שנחצב שיעור וכמות של אור ממהותו יתברך, עד ביעתו בצמצומים, צמצום אחר צמצום, עד שנתהווה ממנו עולם גשמי ובריות גשמיים בשפל תחתיתו. מטאטה לאילה, ואחר כך מתחיל סדר של מטאטה לאילה, שהם כל המדרגות של הסולם, שעליו מתפתח המין האנושי, מטפס ועולה, עד שמגיע לתכלית הבריאה כמבואר לאל. ושתי מציאויות הללו, הם המבוארים לכל מקריהם ופרטיהם בחוכמת הקבלה. עניין חיוב הלימוד בקבלה. יכול המערער לומר, אם כן, כל החוכמה הזו הוא עסק לאותם שכבר זכו לאיזה בחינה של התגלות אלוקיות. ואיזה חיוב וצורך יכול להיות למרבית העם בידיעת החוכמה הנשגבה הזו? אמנם, יש דעה כללית המקובלת אצל ההמון, אשר עיקר החפץ של התורה והדת הוא עניין הכשר המעשה בלבד, שכל הנרצה תלוי על קיום המצוות המעשיות בלי שום דבר נוסף הנלווה אליו, או שצריך לצאת ממנו. אם כן היה הדבר, ודאי צדקו דברי האומר שדי לנו בלימוד הנגלה לבד בדברים הנוגעים למעשה. אבל לא כן הדבר, שכבר אמרו חז"ל, וכי מה אכפת לאלה הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הווי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. הרי לפניך שיש עוד תכלית אחר קיום המעשיות, שהמעשה הוא רק הכנה באלמה לתכלית הזאת. ואם כן, מובן מאליו, אשר אם המעשים אינם מסודרים לתכלית הנרצה, הרי זה כאילו לא קיים כלום. וכן אמרו בזוהר, מצווה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אם כן, צריך עוד שיתלווה הכוונה אל המעשה. ועוד מובן שהכוונה צריכה להיות כוונה אמיתית הראויה למעשה, על דרך שאמרו חז"ל על הפסוק, והבדלתי אתכם מהגויים להיות לי, שתהה הבדלתכם לשמי. שאל יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי בו, והתורה אסרה. הרי, באם נמנע מהחזיר משום השיקוץ שבו, או היזק גופני, אין הכוונה הזאת מועלת לו כלום, שיהיה נחשב לעושה מצווה, רק בכוונה הרצויה והמיוחדת שהתורה אסרה. וכן כל מצווה ומצווה. ורק אז גופו הולך ומזדקך מחמת קיום המצוות שהוא התכלית המבוקש. אם כן, לא די לנו לימוד הנהגת אופני המעשה, כי אנחנו צריכים ללימוד אותם הדברים המביאים לידי הכוונה הרצויה לקיים כל דבר מתוך אמונתו בתורה ובדין ודיין. ומי פתי לא יבין שלימוד זה, המסוגל לדבר הגדול הזה, דהיינו אמונה בתורה ובשכר ועונש, צריכים לימוד רב בספרים המתאימים לדבר ההוא, באופן שעוד טרם המעשה צריכים ללימודים המוזכרים המצרפים את הגוף שיסתגל לאמונה בהשם ותורתו והשגחתו. ועל זה אמרו חזל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. ולא אמרו, בראתי לו מצוות תבלין, כי ארוויח ארבע צריך, כי היצר הרע החפץ בהפקרות ובפריקת עול, לא יניחהו לקיים המצוות. תורת תבלין, רק התורה היא תבלין המיוחדת לביטול ולהכנעת היצר הרע, והיינו שאמרו חזל, המאור שבה היה מחזירו למוטב. רוב דברי התורה הם לעיון. בזה מיושב לנו, למה לנו האריכות בתורה, באותם החלקים שאינם נוגעים למעשה, אלא רק לעיון. דהיינו, הקדמת מעשה בראשית, והם כל ספר בראשית, שמות, ורוב חלק דברים, ואין צריך לומר אגדות ומדרשים, אלא להיותם העצם שהמאור צרור בהם, יזדקך גופו, ויוכנע יצר הרע, ויבוא לאמונה בתורה ובשכר ועונש, שזוהי הדרגה הראשונה לקיום המעשה כמבואר. נר מצווה ותורה אור, וזה שכתוב נר מצווה ותורה אור, כי בדומה למי שיש לו נרות ואין לו אור להדליקם, נמצא יושב בחושך. כן, מי שיש בידו מצוות ואין בו תורה, הרי הוא יושב בחושך, כי התורה אור שבה מדליקין ומאירין את החושך שבגוף כאמור. אין כל הפרשיות שבתורה שווים בשיעור המאור. הנה, על פי הסגולה האמורה בתורה, דהיינו בהתחשב בשיעור המאור שבה, לפי זה ודאי שיש לחלק את התורה לדרגות. דהיינו, על פי השיעור המאור שהאדם מסוגל לקבל מהלימוד בה. וברור שבהיות האדם חושב ומעיין בדברי תורה האמורים בהתגלות השם לאבותינו וכדומה לזה, הרי הם מביאים למעיין יותר מאור מהיותו מעיין בעניינים מעשיים, הגם שלעניין המעשה הם יותר חשובים. אבל לעניין המאור, ודאי שהתגלות השם לאבותינו חשוב יותר. וזה יודו כל ישרי לב אשר ניסו לבקש ולקבל מאור מהתורה. חיוב התפשטות החוכמה. מתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה כמותה. ואל זה כיוונו בעלי הקבלה לסדרה שתהיה ראויה להתעסק בה. וכן ישבו ועסקו בה עד זמן הגניזה, ומסיבה ידועה הוסכם לגנזה. מכל מקום, היה זה רק לזמן ידוע, ולא חס ושלום לתמיד, כמו שכתוב בזוהר, עתידה חוכמת עדה להתגליה בסוף יומיה, ואפילו לתליה דבי רב, עיין שם. היוצא מדברינו, שעניין החוכמה האמורה, אינה מוגבלת כלל בלשון של חוכמת הקבלה, כי עיקרה הוא אור רוחני, היוצא ומתגלה מעצמותו יתברך, בסוד הכתוב, התשלח ברקים וילכו וישובו ויאמרו לך הנני. דהיינו על שתי הדרכים הנ"ל, מאילה לתתה ומתתה לאילה. באור הדברים והדרגות האלו באים ומתפשטים על פי לשון מותאם להם, שהם באמת כל הוויות הבריות ומנהגיהם שבעולם הזה, שהם הענפיהם. כי אין לך עשב מלמטה, שאין עליו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. והיינו, שהעולמות יוצאים ונחתמים זה מזה כחותם ונחתם, וכל שבזה נוהג בזה. עד לעולם הגשמי שהוא ענף אחרון שלהם, אבל כולל את העולם העליון ממנו כנחתם מחותם. ובזה נקל לדעת שאפשר לדבר מעולמות העליונים רק על פי ענפיהם הגשמיים התחתונים הנמשכים מהם, או מהנהגות שהם לשון התנך, או על פי חוכמות חיצוניות, או על פי הבריות, והוא לשון המקובלים, או על פי שמות מוסכמות. וזה היה נוהג בקבלת הגאונים מזמן גניזת הזוהר. הנה נתבאר שדבר התגלות השם אינו עניין של גילוי בפעם אחת, אלא עניין ההולך ומתגלה בהמשך זמן המספיק לגילוי כל המדרגות העצומות המתגלים מאילה לתתה ומתתה לאילה. ועל כולם בסופם מתראה עליהם השם. בדומה לאדם הבקי בכל המדינות ובריאות העולם, שאינו יכול לומר שנגלה לו העולם כולו בטרם שגומר הסתכלותו באחרון שבבריאות ובמדינות. ועד שלא הגיע לזה, הרי עדיין לא השיג את כל העולם. כן, השגת השם יתברך הוא בדרכים מוכנים מראש, שהמבקש מוכרח להשיג כל הדרכים האלו בעליונים ובתחתונים יחד. ומובן, אשר העולמות העליונים הם העיקריים שבדבר זה, אלא שבאים בהשגה יחדיו, מפני שאין הבדל ביניהם בצורות, אלא רק בחומר. שחומר העולם היותר גבוה הוא חומר יותר זך. אבל הצורות נחתמים זה מזה, ומה שבעולם יותר עליון נמצא בהכרח בכל העולמות שמתחתיו, היות שהתחתון נחתם ממנו. ותדע שאלו המציאויות והנהגותיהם שהמבקש מיישיג, המה הנקראים מדרגות, להיותם מסודרים בהשגה זה על זה כמו שלבי הסולם. הרוחני אין לו דמיון, ועל כן אין לו אותיות להגות בהם. ואפילו אם נאמר עליו בכללות שהוא אור פשוט היורד ונמשך למבקש, עד שמלבישו ומשיגו בכל השיעור המספיק לגילויו יתברך, הרי זה גם כן לשון מושאל, היות שכל המכונה בעולם הרוחני בשם אור, אינו דומה לאור השמש או לאור הנר. ומה שאנו מכנים בעולם הרוחני בשם אור, הוא מושאל משכל האנושי, שטבעו שבשעה שמופיע באדם בהתרת הספקות, הוא מגלה כאין שפע של אור ותענוג בכל קומת הגוף. ועל כן, אנו אומרים לפעמים, אור השכל, הגם שאינו אמת. כי האור השכל שמאיר באותם חלקים מחומר הגוף, שאינו ראוי לקבל עיונים נפטרים, הרי הוא ודאי דבר פחות משכל. ועל כן, גם איברים תחתונים ופחותים יכולים לקבלו ולהשיגו. עם כל זה, למען נוכל לכנות השכל באיזה שם, אנו מכנים אותו משום זה בשם אור השכל. וממש על דרך זה, אנו מכנים את פרטי המציאות שבעולמות העליונים בשם אורות, להיותם מביאים למשיגים אותם שפע של אור ותענוג לכל קומת הגוף מראש ועד סוף. ומטעם זה, אנו זכאים לכנות למשיג בשם התלבשות שהלביש לאור ההוא. ואין להקשות, אם כן, היה יותר נכון לכנותו בשמות הנוהגים בדרכי השכל, שהם עיון, השגה וכדומה. והביטוי שאנו מבליטים את תופעות השכל העיוני. והעניין הוא שאין לו דמיון כלל לדרכי תופעות השכל, משום שהשכל הוא ענף פרטי מיוחד הנמצא בין כל הפרטים שבמציאות. ועל כן יש לו דרכים מיוחדים לדרכי הופעתו. מה שאינו כן עניינים שבמדרגות, להיותם כלל שלם הכולל כל הפרטים הנמצאים בעולם. יש לכל פרט ופרט דרכים שונים זה מזה, ועל פי רוב הם דומים לגופי בעלי חיים. כלומר, בשעה שמשיג איזה מהות, הרי הוא משיג את כולו מראשו עד סופו. ואם נשפוט על פי חוקי השכל העיוני, יש לנו לומר שישיג את כל מה שיש להשיג באותו המהות, ואפילו יהגה בו 1,000 שנים, לא יעדיף עליו כחוט השערה. כלומר, שרואה הכל ואינו מבין כלום ממה שהוא רואה. אמנם על ידי שיהוי זמן מחויב להשיג עוד עניינים נוספים, הדומה לעיבור יניקה מוכין ולעיבור בית, ואז מתחיל להרגיש ולהשתמש בהשגותיו בכל מה שברצונו. ובאמת, לא הוסיף כלום על השגותיו ממה שהשיג בתחילתו, אלא בבחינת גמר ביקור, שאז היה טרם בישולו, ועל כן לא היה יכול להבינו, ואתה נגמר בישולו. והנך רואה ההפרש הגדול שיש לו מדרכי תופעות שכליות. ומשום זה, לא יספיק לנו הגדרים שאנו רגילים להשתמש בהם בעניין דרכי תופעות שכליות. ואנו מוכרחים לשמש רק בדרכים הנהוגים בחומרים הגשמיים. כי לאלה על כל פנים דומים לגמרי בצורותיהם, אף על פי שרחוקים בחומר בתכלית המרחק. דלת לשונות משמשות לחוכמת האמת. 4 לשונות משמשות לחוכמת האמת, ואלו הן: א', לשון התנ"ך ושמותיו וכינוייו; ב', לשון הלכה, ושפה זו קרובה מאוד ללשון התנ"ך; ג', לשון האגדות, והיא רחוקה מהתנ"ך לגמרי, משום שאינה מתחשבת כלל עם המציאות. ולשפה זו מתייחסים שמות וכינויים מוזרים, וגם אינה מתייחסת למובנים בדרך שורש וענפו. דלת היא שפת הספירות והפרצופים. בכללה, הייתה נטייה גדולה לבעלי החוכמה להסתירה מגסי החומר, משום שלדעתם החוכמה והמוסר עולים בקנה אחד. ועל כן, החכמים הראשונים הסתירו החוכמה בכתב רק בבחינת קווין ונקודות, גג ורגל, שמזה נולד והצטייר האלפה בטא בצורת חף בית אותיות שלפנינו. לשון התנך הוא הלשון העיקרי והשורשי המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו על פי רוב יחס של שורש וענף, והוא הלשון הנוח ביותר להבין בו. ולשון זה הוא העתיק ביותר, והוא סוד לשון הקודש שיחסו אותו לאדם הראשון. לשפה זו שתי מעלות וחיסרון אחד. המעלה הראשונה שבה הוא להיותה נוחה להבנה, ואפילו למתחילים בהשגות מובן להם מיד כל הנחוץ להם. המעלה השנייה, שהעניינים מתבארים על ידה בהרחבה ובעומק יותר מכל הלשונות. החיסרון שבה הוא אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים או בעניין קשרים של קודם ונמשך, משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף, כי אינה מוכחת מתוכה באיזה פרט היא מדברת, אם לא בהצג את העניין בשלמותו. לפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריכים להציג עליה פרשה שלמה בגללה, ומשום זה אינה ראויה לפרטים קטנים או לקשרים של קודם ונמשך. ולשון התפילות והברכות לקחו גם מלשון התנך. לשון הלכה אינה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה לשון זה נלקח כולו מלשון התנך על פי שורשי ההלכה המובאים שם, ויש לה מעלה אחת על התנך בהיותה מרחיבה מאוד כל עניין ועניין, ומראה מתוך זה את השורשים העליונים ביתר דיוק. לעומת זה, יש לה חיסרון גדול על לשון התנך, בהיותה קשה מאוד להבנה, והיא הקשה שבלשונות, לא ישיגה כי אם חכם שלם, שנקרא איל ונפיק בלא בר. ומובן מאליו, שגם החיסרון הראשון יש בה, כי נלקחה מהתנך. לשון אגדה הוא נקל להבנה מתוך המליצות המתאימות מאוד למובן הנרצה, ואם להבינה בשטחיות, הוא עוד יותר נוח להבין מלשון התנך. אולם להבינה בשלימות היא שפה קשה מאוד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי ענף ושורש, אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד נפלא. אמנם היא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה, במצבה, על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר לבארם בשפת התנך והגדה. לשון המקובלים היא שפה ממש במלוא מובן המילה, דייקנית מאוד, הן בעניין שורש וענף, והן בעניין קודם ונמשך. ולה המעלה המיוחדת שאפשר לדבר בשפה זו בפרטים ופרטי פרטים בלי הגבלה. גם אפשר על ידה לגשת ישר לעניין הפרט שרוצים, בלא הצורך לקשרה עם הקודם לה או המאוחר לה. אמנם על כל אותן המעלות הנשגבות שאתה רואה בה, הנה נמצא גרעון גדול מאוד להיותה קשה להשגה, וכמעט שנמנע להשיגה, זולת מפי חכם מקובל, ומפי חכם המבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים, מתתה לאלה ומאלה לתתה. עם כל זה, לא יבין בלשון זה כלום, עד שיקבל אותה מפי חכם, שכבר קיבל את השפה מרבו פנים אל פנים. שפת הקבלה כלול בכולן. דע שהשמות והכינויים והגמטראות הם השייכים לגמרי לחוכמת הקבלה, והסיבה שהם נמצאים גם בשאר השפות היא שגם כל השפות כלולות בחוכמת הקבלה, משום שכל אלה הם סברות פרטיות מיוחדות, אשר שאר השפות מוכרחות להסתייע מהם. ואין להעלות על הדעת שארבע שפות אלו, המשמשים להסברת חוכמת התגלות אלוקית, התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן. אלא האמת, שארבעתן התגלו בפי חכמי האמת ביחד, ובאמיתו, כל אחת כלולה מכולם. שיש לשון הקבלה גם בתנ"ך, כגון עמידת הצור ו13 מידות הרחמים שבתורה ובמיכה, ובבחינת מה מורגשת בכל פסוק ופסוק, וכן המרכבות שבשעיהו ויחזקאל, ועל כולם שיר השירים שכולו לשון הקבלה ממש, ועל דרך זה בהלכה ואגדה, ואין צריך לומר עניין השמות הקדושים שאינם נמחקים, באים בכל השפות יחד במובן אחד. סדר התפתחות השפות. כל דבר לא יש התפתחות הדרגתית. תיקון, כל דבר יש לו התפתחות הדרגתית, והלשון הנוח ביותר להשתמש איתו הוא שהתפתחותו נשלם לפני היתר בזמן. לפיכך, תחילת הביקור היה בשפה התנכית להיותה הנוחה בלשונות, והשימוש איתה היה נפוץ מאוד. אחריה באה שפת ההלכות, מסיבת היותה כולה תבועה בשפה התנכית. ונוסף לזה, משום שהיו צריכים להשתמש איתה להורות את העם הלכה למעשה. השלישית היא שפת האגדות, הגם שגם בה נמצא במקומות לא מעטים מהתנך, אבל זה רק בדרך שפה עוזרת, מפני שהחידות שבה ממהרת תפיסת העניין, אבל אי אפשר להשתמש בה כבשפה יסודית להיותה חסרה הדייקנות של שורש וענפו כנל, ועל כן השימוש בה לא היה נפוץ, ומכיוון שכן, לא התפתחה. ואף על פי שההגדה בשימוש רב בזמן התנאים והאמוראים, היה זה רק על ידי הסמיכה של שפת התנך לפתיחה, כרגיל בדברי חז"ל, פתח רבי וכולי, ועוד סיומים. ובאמת, כל הרחבה זו שבשימוש השפה הזאת בזמן חז"ל, התחיל מאת גניזת השפה הקבלית כנ"ל. זאת אומרת, גם בימי רבי יוחנן בן זכאי, וזמן סמוך קודם לו, דהיינו 70 שנה קודם חורבן בית המקדש, מטעם הנעל ודי למבין. האחרון להתפתחות היא השפה הקבלית, והוא מטעם קושי ההבנה שבה כנל. אשר פרט מההשגה צריכים גם קבלה בפירוש מילותיו, ועל כן אפילו המבינים בה לא יוכלו להשתמש איתה. כי על פי רוב הם היו יחידים בדור, ולא היה להם ממי לעסוק, ושפה זו כינו חז"ל מעשי מרכבה, בהיותה שפה מיוחדת שאפשר לדבר איתה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים.